למד ג' למד ג' פה?
לא.
כן, פה למד ג' אנחנו מתקדמים בצעדי ענק. כן, נכון. תודה למד ג' בעמוד קוף ג' נכון? כן, בעמוד קוף ג' ואנחנו בעמודה הימנית חמש שורות, חמש שורות לפני סוף העמודה, כן? עמוד קוף נ"ג בעמודה הימנית, חמש שורות שורות לפני סוף העמודה. מצאת? קוף נון ג' אתה יודע איפה זה? קוף נון ג' כן? בעמודה הימנית, ימין זה הצד ההוא, וחמש שורות לפני סוף העמודה. כי הסעודה, כי הסעודה, אנחנו כאן עומדים על הסעודה שהקדוש ברוך הוא עושה לעתיד לבוא לצדיקים, והמדרש אומר שדוד המלך הוא זה שבסוף מברך על הכוס. אחרי שנפסלו כל מיני צדיקים אחרים, אברהם, יצחק, יעקב, משה, יהושע, כל אלה נפסלו, כל אחד יש לו איזשהו צד של חיסרון, ומכיוון שהברכה היא על הטוב שמגיע אל האומה, לא ייתכן שיהיה חיסרון בסעודה. לכן דוד, שאין לו חיסרון, הוא זה שמברך על הכוס. וכאן באמת הדבר תמוה מאוד. וכי דוד לא היו לו בעיות? למשל, מעשה בת שבע. או אם כבר אברהם ויצחק אומרים שיצא מהם ישמעאל ועשיו, הלא מדוד גם יצא אבשלום. שגם הוא לא מציאה גדולה. אז לכאורה, מה טוב דוד מאחרים? כן? כן, כן. הכוס שעליה הוא מזמן, הוא מברך עליה בסוף. אז צריך להבין מה העניין. הוא אומר, כי הסעודה הוא טובת ישראל ומן החיסרון נמשך גלות. וצרות ישראל, כמו שדבר, והם בכל הצדיקים כמו דוד, שכל הצדיקים היה להם חיסרון בדבר מה. ואין זה נחשב חיסרון במעלתם. כן, כלומר, תגיד, אז אם ככה, הם לא כל כך צדיקים, אם יש להם חיסרון, מי שחסר, אז הוא לא צדיק. אז הוא אומר, לא, אין זה חיסרון בצדקותם, אלא עד רבה, מעלתם מולידה את החיסרון. כמו שלמשל, השמש מאירה והיא גורמת לצל. בגלל השמש יש צל בעולם. אז כמו כן, גם כל מעלה, אתה יכול להיכנס. כל מעלה גוררת בעקבותיה חיסרון כלשהו.
לא, אתה יכול לפתור כל רוע חיים.
לא.
המעלה שלו כל כך מעלה, כל כך נעלה, עד שהוא עולה חיסרון.
לא. כשזה נכון, זה נכון. כשזה לא נכון, זה לא נכון. כלומר, לפעמים זה, יש מי שיש לו מעלה גדולה וזה גורר את החיסרון, יש מי שאצלו, זה פחיתות. איך יודעים לעשות את ההבדל? זה שאלה אחרת, אבל אי אפשר להגיד שבגלל שאנחנו רואים שיש חסרונות הנמשכים ממעלה, שזה אומר שכל חיסרון נמשך ממעלה. אני לא מבין איפה לקחת את המשוואה. וכן, ואין בכל הצדיקים כמו דוד. איזה שאלה? איך עושים את ההבדל? על השאלה הזאת אני לא אענה כי זה מקוטע נושא. טוב, ואין בכל הצדיקים כמו דוד, שכל הצדיקים היה להם חיסרון בדבר מה, ואין זה נחשב חיסרון במעלתם, שכל כך היה להם מעלה עליונה, עד שאותה מעלה אי אפשר שלא תהיה, שתהיה בלא חיסרון וכמו שיתבאר. כן? כלומר, כל מעלה עליונה מאוד, לא ייתכן שהיא לא גוררת בעקבותיה איזשהו חיסרון, מפני שאי אפשר להשיג את המעלה הזאת בתכליתה. אבל לדוד לא היה חיסרון. ולכך ראוי לברך אל הממציא ואיתו הברכה. כן.
אתה אומר שהוא
תרגום שלא היה לך זמן, אז אתה נכנס את שבע ועד שלום. למה הורידו... למה כאילו החזיר אותם?
מה עם בת שבע ואב שלום? זה שאלנו, לא? שאלנו בתחילת השיעור.
אמרת שהם... במעלתה.
לא, אבל אני גם שאלתי, עוד לפני שהזכרתי את זה, הזכרתי שהמהר"ל שאל בעצמו גם בשבוע שעבר, וגם אני חזרתי על השאלה הזאת, שאיך יכול להיות שאתה אומר שדוד אין חיסרון, הרי היה מעשה בת שבע ויצא ממנו אב שלום. נכון? אני אמרתי ששאלה כזאת, כן או לא? אני אמרתי את זה או לא?
אמרת
את זה. יפה, בסדר. אז התשובה, צריך סבלנות, לאט לאט, נגיע לזה.
אז לכאורה, דוד יש לו מעלה יותר קטנה מאבות.
למה יש לו מעלה יותר קטנה מאבות?
כי הוא לא היה לו חיסרון. אם היה לו מעלה גדולה,
הרי היה מוליד חיסרון. נכון. לכאורה, אתה אומר, דבר פרדוקסלי, אם כבר אמרנו שמעלה גדולה, לא ייתכן שלא תוליד חיסרון. ודוד אין לו חיסרון, סימן שאין לו מעלה גדולה כמו אבות. שאלה יפה. מה?
אולי צריך לספק את
החיסרון. לא, שום דבר. דוד הוא בא ממדרגת העתיד לבוא. כן, זה מה שהוא הסביר לפניכם. שדוד הוא דוגמת מלך המשיח. ולכן משהו מן השלמות העתידה מאיר בו. זה מכוח העתיד שהוא שלם. מה שאין כן, שאר הצדיקים, הם לא צדיקים מכוח העתיד, אלא מכוח עצמם. ברור? אז בואו נראה...
למה מזכירים את אלוהי דוד?
את אלוהי דוד. למה לא מזכירים את אלוהי דוד? שאלה זו הוזכרה בגמרא במסכת שבת, נכון? מי שאל את השאלה הזאת? דוד בעצמו. ככה הגמרא אומרת, שדוד אמר לקדוש ברוך הוא, מפני מה אומרים אלוהי אברהם, אלוהי יצחק ואלוהי יעקב, ולא אומרים אלוהי דוד, נכון?
הוא לא
עבר. מה?
הוא כאילו לא נשאר
אבות. זאת לא התשובה שהוא קיבל. הוא לא קיבל תשובה בגלל שהוא לא מן האבות. יש תשובה אחרת, מה?
לא, אני סתם נעשה את תשובה
שלי. את תשובה יפה, אפשר להגיד, הוא לא אבות. אלוהי אבותינו, אתה אומר, דוד הוא לא אבותינו, חוץ מאשר צאצא את דוד, אבל זה לא כולם. אז לכאורה היה אפשר לדעת את זה, אבל הגמרא לא אומר את זה שם. טוב, הלאה.
מה
היא עונה? תסתכל שם בגמרא, זה הרי זה בחוץ הנושא. אני פשוט משתדל, לא נעלה.
אבא שכל כך נעלה בזה, הגמרא יש פה משהו
שגרל ולא בזה. נכון, קודם כל זה סיבה לזה שהגמרא תשאל את השאלה. אם הוא כל כך נעלה, זה מסביר מדוע דוד ראה לנכון לשאול, מדוע לא אומרים אלוהי דוד, נכון? אז זה כבר אומר משהו על מעלתו. מה התשובה שמה? אז יש תשובה בגמרא, ואני משתדל לא לענות על שאלות שלא קשורות לנושא. בסדר? אל תיפגע ממני, פשוט אני רוצה להתקדם בטקסט. אני פשוט רוצה להתקדם בטקסט, זה הכל, זה הכל. לך יש שאלה, אבל מה חטאו כל הגולשים שרוצים להתקדם בטקסט? ובאופן עקיף, גם התלמידים נמצאים בכיתה. שגם הם רוצים להתקדם בטקסט. הלאה. אבל לדוד לא היה חיסרון, כך ראוי לברך על הממציא מאיתו הברכה, וזה שאמר שנותנים כוס לברך לדוד, מפני שלא היה לו חסרון, רק הכל היה בשלמות. ואמר אברהם, שאין ראוי לו לברך, מפני שמצד מה היה אברהם הפך לסעודת ישראל. וברכתה, לפי שיצא ממנו ישמעאל, שהוא מתנגד לישראל, והוא מבטל טובתם וברכתם. כלומר, בגלל שיש ישמעאל בעולם, יש ברכה לא שלמה לעם ישראל, יש איזה חיסרון לעם ישראל. ומי הוא הגורם להתהוות ישמעאל בעולם? אברהם. לכן אי אפשר שאברהם יברך בסעודה שהיא טובת ישראל, כשהוא בעצמו גורם להפך טובת ישראל. כן. דרך כלל
אומרים
שהאדם
שמזמן צריך להיות האורח, שיגיד כאן את ברכת האורח.
נכון.
שייך פה להגיד, דוד
היה אורח? האם דוד הוא אורח בסעודה? כל הצדיקים הם אורחים בסעודה.
הקדוש
ברוך
הוא...
בעל הבית, הקדוש ברוך הוא. אז כולם אורחים. השאלה היא את מי לכבד, כן? טוב. סליחה. I apologize. איפה אנחנו? והרי אברהם יצא מנו ישמעאל שהוא הפך סעודת ישראל. וכן יצחק, אז אתה מבין, זה שיצא מאברהם ישמעאל זה לא דבר מקרי, כי מה הוא השם לכאורה? אלא כנראה שישמעאל מבטא איזשהו ממד של הנפש של אברהם. ולכן אי אפשר לאברהם להזדהות באופן מוחלט עם זרע יצחק, והרי היה שהוא אוהב את ישמעאל.
זה לא יכול
להיות
שזה בא גם מנגע, ישמעאל מבטא.
ודאי שזה בא מהגר, אבל זה גם בא מאברהם.
אבל
כלומר, כשהקדוש ברוך הוא אומר לאברהם, שרה יולדת לך בן, אז הוא אומר, לו ישמעאל יחיה לפניך. כלומר, יש איזה איסוס מצידו של אברהם. הוא לא כל כך מעוניין בברכתו של יצחק. זה היה את הדבר הזה. עכשיו, למה זה עסקנו בהרחבה והשיעורים על ספר בראשית, אפשר להיכנס לאתר ולשמוע. וכן יצחק, שיצא ממנו עשיו, שהיה מתנגד לישראל ומבטל טובתם וברכתם. וכן יעקב, שנשא שתי אחיות, הרי מורה דבר זה על שישראל יהיו מחולקים. כן, כלומר, במדרש כתוב שעתידה תורה לאסור. כן, זה מה שראינו בפעם שעברה. אבל כאן, המערב מסביר מה זה שעתידה תורה לאסור? לאסור את המחלוקת. כלומר, בגלל שיש רחל ולאה, יש יהודה ואפרים, ולכן יש מחלוקת באומה. כן, שבט אפרים מלכות אחד שיצא מן רחל, ושבט יהודה מלכות אחד שיצא מן לאה. ולפיכך, מה שנשא יעקב שתי אחיות הוא ביטול אל טובתם של ישראל בצדמה, ולפיכך אין הסעודה של ישראל שהוא קבלת טובתם מיוחד לגמרי אל יעקב, כי הוא סיבה בצדמה אל הפך זה. מעניין מאוד מה שאומר כך. זאת אומרת, החלוקה של האישיות של יעקב לשתי נשים, רחל ולאה, זה מורה על כך שאצל יעקב ישנן שתי מגמות, ושתי המגמות האלה אינן מאוחדות באופן מוחלט. מכוח זה יש לנו משיח בן יוסף ומשיח בן דוד, יש לנו לאומיים ודתיים וכדומה. כן, מה אתה אומר?
כששמשון את רחל לכנסת ישראל, איפה זה
זמן לאה? רחל משולה לכנסת ישראל. וגם לאה.
גם לאה?
ברור. יש לנו בתיקון חצות, יש לנו שתי תפילות, תיקון רחל ותיקון לאה. כן, רחל זה השכינה בגלות, לאה זה השכינה בגאולה. זה מכוון כנגד זה.
מה בתיקון לאה זה רק מזמור תהילים?
גם תיקון רחל זה רק מזמור תהילים.
תיקון רחל?
אז למה רחל מבקעת בניה?
כן, אז רחל מבקעת בניה זה אמרה להסביר בסוף פרק ראשון, שזה ההשתוקקות לגאולה בזמן הגלות. יש איזה יסוד, איזה שלהבת אחרונה של שייכות לארץ ישראל, שנשארה אצל רחל, ולכן מבקל בניה, זה הוא מסביר את זה יפה בחלק השני של הפרק הראשון של הספר. בסדר? היה שם היטב, ואפשר גם לשמוע באתר את השיעור הזה. ולפיכך, מה שנעשה יעקב שתי... וכן, משה, שלא זכה להיכנס לארץ, הוא... רגע, יש פה ספרים, לא? מה זה?
חומשים.
אה, זה חומשים. טוב, צריך שמישהו יתרום פה בוכתה של ספרי נצח ישראל. נגיד שיש מאה יספי. תראה, יש איזה רעיון כזה, ועושים את זה בכמה אתרים, שהטקסט גם כן מופיע על המסך. גם האחראים פה על האתר דיברו איתי כמה פעמים על הרעיון הזה, אבל בינתיים זה לא יצא לפועל. אינני יודע למה. אבל כדאי באמת, אני פשוט בזה פונה אל החיים על האתר, כן נורא, שיטפלו בנושא הזה. אפשר גם יהיה לעשות מסך מיוחד לתלמידים פה בכיתה, שלא תצטרכו אפילו להביא ספר. כן, כן, עם עכבר כזה. טוב, איפה אנחנו? כן, בסוף אנחנו נסגור את המקום, אנחנו נזכיר אותו לשמחה. אנחנו נשב כל אחד בבתינו, עם המחשב.
גם
אפשר לדבר בשיעור. אפשר לעשות תוכנה מיוחדת שאתה מפריע באמצע השיעור.
מי חייב לשאול שאלות קשורות?
אפשר, אפשר, ויהיה סינון, יהיה סינון כזה. הטכנולוגיה הולכת ומתקדמת. וכן, משה, שלא זכה להיכנס לארץ, הוא הוראה שלא ירשו הארץ בשלמות. זה מעניין עוד משהו לכאן. מה? זה מורה על כך ש... זאת אומרת, זה אומר שאם לא משה הוא זה שכובש את הארץ, אז יש אפשרות של גלות. אם משה נכנס, אז זהו, זה נצחי. לפי הקבלה, משה הוא מידת הנצח בספירות. אז הוא כובש את הארץ, אין כלום אחרי זה. זהו, זה ימות המשיח. הוא לא נכנס, יש חיסרון לאומה. לכן הוא גם לא יכול לברך. משמע שמי שנכנס לארץ, כלומר כובש את הארץ, מברך את הקדוש ברוך הוא על זה. נכון? ומכאן להלל ביום העצמאות. כי לא היה כוח יהושע כמו משה לגרש את כל הגויים, ונשארו מהם. והיה הגויים אשר נשארו בו לסיכים, לצנינים להם, והיו צוררים אותם, וכתיב בכתוב, ולא הוריש מנשה וגומר ואפרים לא הוריש. סיכים זה כמו סיכות. לא, כמו סיכות, כמו של המה.
לא,
וכל זה, מפני שהיה מכניס את ישראל לארץ יהושע, ולא היה לו כוח להוריש את הגויים. אבל משה הוא המחריב את הגויים. וכבר בענו בחיבור גבורות השם, אצל ומשה היה רועה את צאן יתרו, והנהג את הצאן אחר המדבר דבר זה. כי אם משה היה מכניס את ישראל לארץ, היה מגרש את כל הגויים, ולא היו נשארים בארץ מחטיאים את ישראל, והיו נשארים בארץ לעולם. הרי כי היה משה בצדמה נגד טובת ישראל וסודתם, שלא זכה לארץ. ואז היה מוריש את ישראל לארץ בכלל. כן.
זה יותר שהסיבה שאנחנו
חטאנו
ויצאנו
לגלות
זה
הגויים
של בארץ.
כן, זאת אומרת שלא היינו לגמרי מה שאנחנו צריכים להיות. ולכן יש אפשרות של איזשהו חיסרון באומה שמוליד את הגלות.
זה היה מחוץ לנו, זאת אומרת,
מה?
בטבע שלנו אנחנו
היינו
בסדר, אבל
הגויים
פה...
לא, זאת אומרת שאנחנו בתוכנו פיתחנו זמינות לקבלת השפעה מן הגויים. אז זה חיסרון בנו. יש בדברי משה, כשהוא מבקש להיכנס לארץ, הוא אומר, העברנה והראה את הארץ הזאת, את הארץ הטובה הזאת. הביטוי נע, העברנה. יש לו הרבה פירושים. אחד הפירושים זה של בעל מגלי עמוקות, רבי נתן נטע שפירא. כן, בספר מגלי עמוקות לפני 450 שנה בערך נכתב. ובספר מגלי עמוקות יש לו כרך שלם, שזה 252 פירושים. פירושים למילה ויתחנן אל השם. ויתחנן אל השם ויתה היא למור, השם אלוהים אתה אכיל אותה להראות תבדיך את גודלך ודיאתך חזקה וכו', עברנה. אז שם באחד מהפירושים הוא מסביר מה זה עברנה, ב-252 פירושים, אני חושב שזה הרביעי, אז הוא אומר שם שנה זה מכוון כנגד כל המצוות שמנה הרמב״ם בהלכות עבודה זרה. שבהלכות עבודה זרה יש 51 מצוות, בגימטריה נע. ולכן אומר משה, העברה נע, אני רוצה להיכנס לארץ כדי לבטל את העבודה זרה מן העולם. העברה להעביר נע, כלומר העבודה זרה מן העולם. בסדר? ומעניין שרק בימי עזרא הסופר ביטלו יצר עבודה זרה מן העולם. סימן שעד אז היה יצר הרע כזה. ואם משה נכנס, כבר אז היה מתבטל יצר הרע מן העולם.
איפה
מישראל? מישראל, ממילא מכל העולם. עכשיו, מעניין שבספר עזרא, כשמדברים על התפילה שנשאו כדי לבטל את יצרה לעבוד הזרה, מזכירים גם את חג הסוכות שנעשה אז, שלא נעשה כן ממות ישוע בן נון. לא כתוב יהושע בן נון, אלא ישוע בן נון. אומר, בעל מגלי עמוקות, זה איזה מין רמז לזה שיהושע לא היה מספיק חזק. כן, ובגללו היה צריך לבטל יצרה לעבוד הזרה אחרי כמה מאות שנים. כן, אולי אפילו יש גם רמז בשם הזה, כן, שהוא גם מכוון לעבודה זרה של הנוצרים, אז יכול להיות. טוב, על כל פנים, יש אצל משה איזשהו חיסרון, הוא לא מסוגל להיכנס לארץ. יש הרבה הרבה מה להרחיב בזה, מדוע משה לא יכול להיכנס לארץ. זה נושא, הייתי אומר, במספר שיעורים. למה משה רבנו לא נכנס לארץ ישראל? מה החיסרון, אם יש, באישיות שלו שמונעת ממנו את ההשלמה הזאת? אבל לא נעשה את זה. עכשיו רק אני מאיר על כך שזה נושא חשוב. כן.
אפשר להבין שזה חיסרון?
אז אני אמרתי שזה נושא שצריך להרחיב בו. ובכוונה אני לא מרחיב בו, כי אני אגיד דברים חלקיים, וזה יובן לא נכון. וכן. מה שלא זכה יהושע לבן, היה מורה זה. על שלא יהיה נחלת ארץ ישראל, מה שינחיל חלקו נמשכת. כי הרי אם אין לו בן, אין לו למי להמשיך את הנחלה שלו. האמת היא שהייתה לו בת, אז הוא נתן את הנחלה שלו לביתו. אבל לביתו זה עבר אחר כך למישהו אחר. אפילו מה שהנחיל את ישראל הוא נמשך. שהרי יהושע, שהוא היה מנחיל את ישראל, את ארץ ישראל, לא היה לו בן שירש בנו נחלתו, והייתה באה נחלתו לאחרים וזרים אוכלים אותה. ואיך מה שהנחיל את ישראל יהיה נחלה מקוימת המשכת? דבר זה אין. ולכך, אין בכל אלו אשר הוא ראוי לברך אל השם, כי היו מצדמה סיבה אל הפך הסעודה, ולמקט איך יברכו אל השם יברך, שהוא מבורך, בשביל הטוב שגובל עם ישראל, מאחר טיבה מהן מצדמה, סיבה לגלות ישראל כמו שאמרנו. כלומר, אברהם, יצחק, יעקב, משה ויהושע, הם הגורמים לגלות. ולכן אי אפשר שהם יברכו על סעודת טובתם של ישראל. מה עם דוד? דוד הרי הוא זה שהנחיל את הארץ. אבל דוד אמר שאליו נאה לברך, כי הוא מיוחד בסעודה זו לגמרי. כי כל עניין דוד היה מעין דוגמה של מלך המשיח לעתיד, והיה מבטל מלכות אדום, וכתכתיב, וישם באדום נציבים, ויהיו כל אדום עבדים לפני דוד. עכשיו יש פה שאלה, ומה שיצא ממנו אבשלום? הנה, אתה רואה, מתחיל לענות על השאלות שלך. יש לנו שתי שאלות, כן, בת שבע, ואבשלום. גם אבשלום הרי מרד במלך. הוא עצמו דוגמה למלך המשיח. כלומר, עד רבה, זה לא חיסרון, זה מעלה. אם מדוד יכול לצאת אבשלום, זה סימן שדוד הוא מעין המשיח. זה מעניין, מה הקשר? כמו שאמרו פרק כמה דברכות, דף י' עמוד א', למה נשמחה פרשת אבשלום לפרשת גוג ומגוג? מה זה גוג ומגוג? זאת המלחמה הגדולה בימי המלך המשיח, שבאים כל הגויים להילחם על ישראל. על זה שהם הקימו מלכות.
על ישראל
או בישראל? על ישראל.
זה דבר
בישראל? אני לא יודע, כשאומר בישראל אתה מתכוון כמו בעברית מודרנית אצל הישראלי המצוי, כלומר בישראל מתכוון במדינת ישראל. נכון? בישראל אתה אומר במדינת ישראל. אם אתה מדבר על הארץ, היא נקראת בשפה המקורית שלנו ארץ ישראל. אם אתה מדבר, מה כשאומרים ישראל בספרות הרבנית, מתכוונים לעם ישראל. בסדר?
אבל על, כאילו על זה מאוד נגד.
להילחם נגד, זה נקרא להילחם על. כן, בעברית תנכית לפחות. כן.
יש איש משמעות שכל אחד הוא מעיד על עצמו שהוא לא ראוי לקבל, ודוד מעיד על עצמו?
אז לא נתת השאלה.
יש איש משמעות שכל אחד הוא מעיד על עצמו שהוא לא ראוי לקבל, ואני דבר שאומר, אני לא ראוי לקבל.
אבל מה הייתה רוצה שיהיה מקום?
לא, כמו שהיה רוצה, ואז כל שבוכה אמרו לו, אתה לא יכול. כי כל אחד מעיד על עצמו.
זה אני לא יודע, זה דבר. על כל פנים, המערת אומר לנו שמרד אבשלום הוא ביטוי למשיחיות של דוד. מדוע? בגלל שמרד אבשלום זה בעצם הראשית של מלחמת גוג ומגוג. הכיצד? אומרת הגמרא, אם יאמר אדם, כלום יש עבד שמורד ברבו, איך יכול להיות שתהיה מלחמת גוג ומגוג? מה, שהעבד, הנברא, יילחם בקדוש ברוך הוא? תאמר לו, כלום יש בן שמורד באביו? אלא, הבא, ענה מהבא. כלומר, כמו שהיה מרד אבשלום, כך ייתכן גם מרידתו של גוג ומגוג בקדוש ברוך הוא. או כמו שבארנו זה במקומו. לכן, עד רבה, המרד אבשלום הוא ביטוי למשיחיות של דוד, ולכן הוא שייך לשלמותם של ישראל.
היה יכול להגיד את זה גם על ישמעאל ועל ישראל?
לא.
למה שאמרנו לשמעאל? זה היה מרד נגד אביו?
לא.
לא. הם לא עשו מה ש...
הם לא מרדו בהם. כלומר, ישמעאל ועשיו לא ניסו להרוג את אברהם ואת יצחק. לא ניסו לתפוס את מקומם.
כן, אבל לפי ההתנהגות שלהם, זה מין מרד.
לא, זה לא מרד בא, זה יצר הרע פה מזה. אבל אם רוד, בא אבא, זה רק אפשר. ולכך, מה?
רק,
אם באת
שמלחמת
גוג
ומגוג, זה
היה
מלחמת
גוג ומגוג,
זה עמים נגד ישראל.
כן.
איך אבשלום, שהוא
מישראל,
מורד
באביו. כן, אבשלום מורד באביו. כמו שהעמים מורדים באביהם שבשמיים, כך מצאנו בן שמורד באביו.
למה מורדים באביו שבשמיים? הם חיים בישראל.
לא, לא, לעתיד, לפי הנבואות, רואים שהמלחמה של גוג ומגוג זה נגד הקדוש ברוך.
איך
הם מלחמים? מה?
איך הם מלחמים?
כתוב, למה רגשו בויים? ולומים יהגורים. יתייצבו מלכי ארץ ורוזנים נוסדו יחד על השם ועל משיחו. נכון, הם רוצים לחם גם בשם. לנתק את מוסרותינו, להשליחה מבינו אבותינו. צריך להבין למה. כי מדוע יש מלחמה של האומות נגד ישראל? כי עם ישראל מייצג את הכבילה, את הכבלים המוסריים שהקדוש ברוך הוא מטיל בעולמו על יצר הרע, והם רוצים להילחם נגד זה. כן, למשל אותו רשע, היטלר עם שמו וזכרו תפוע עליו, אמר פעם שהתרבות האירופאית בנויה משני יסודות. היסוד האחד זה החוכמה, זה בא מיוון, והשני זה המוסר, וזה בא מישראל. והמוסר מחליש את האדם, ולכן צריך להרוג את היהודים כדי להשתחרר מן המוסר. נכון? נו, אז זה לא מרד בשם? דוגמה, כן? טוב, אגב, הוא אמר לראושמי, הרמן ראושמי שאל אותו, מדוע אתה שונא את היהודים? הוא אמר, כי לא ייתכן שיהיו שני עמי סגולה. כך הוא אומר, זה אל אחר. כתוב.
איפה
הוא
אומר
זה בספר שלו? מה? איפה הוא אומר זה בספר שלו? ראושני. הרמן ראושני כתב ספר, היטלר אמר לי. כן, שמה הוא כתב.
הוא לא חשב שזה לא
מהיהודים? מה?
לחוכמה. לא חשב שזה
לא מהיהודים? זה לא מהיהודים. חוכמה בגויים תעלים, לא?
לא.
ועבדתי חכמים מאדום ותבונה מארץ אב. החוכמה זה לא מהיהודים.
חוכמה
זה תורה, כאילו. חוכמה, אני לא יודע על מה אתה מדבר. חוכמה זה לא מהיהודים. יש חוכמה שלה. אם יאמר לך אדם, יש חוכמה בגויים, תאמין, לא? כתוב, אני כמה שאני זוכר. זה מאוד מפריע לדתיים הדבר הזה. לא אוהבים לשמוע שיש חוכמה אצל הגויים. זה בטח בא מאיתנו. מאיפה לקחת את זה? טוב. בוא נראה. ולכך. בסעודה, שהשם יתברך יעשה לזרעו של יצחק שקיבלו את הדין. דוד הוא המברך אל השם יתברך, כי דוד הוא המתייחס אל הסעודה הזאת לגמרי, ולכך אמר דוד, כוס ישועת עשה ושם השם יתברך. כי אף על גב, כי היו העבודו של צדיקים גדולים הרבה יותר, הם היו צדיקים ענקיים, מכל מקום היה מצורף אל המעלה העליונה שלהם חיסרון כמו שהתברך. ומפני כך, מצד הזה אין הברכה נמצא בשלמות, ואין מורים על שהוא יתברך מבורך. אבל דוד, שהיה ברכתו בשלמות הגמור מבלי שיצורף לזה שום חיסרון, לכך ברכתו בפועל. הוא מורה על שהשם יתברך שהוא מבורך. עכשיו זה מעניין, שבעצם מה שמאפיין את דוד, זה שהוא כל כולו ברכתם של ישראל. הוא ברכה לאומה. זה מזכיר לגבי חזקיה מלך יהודה. אתם זוכרים, למדנו את זה, שהוא, לא, שהוא נפסל מלהיות משיח, כי הוא לא רצה לומר הלל ביום העצמאות. והשאלה היא, עסקנו בזה בשיעור הקודמים, על יום העצמאות, מדוע הוא לא רצה? יש לי על זה כמה פירושים, אבל אחד הפירושים הפשוטים, זה לומר שהרי איך נעשתה הישועה בימי חזקיה? על ידי שבלילה אחד מתו במגפה 185 אלף חיילים של האויב. והדבר הזה ציער את חזקיהו. הוא הרגיש את הצער שיש לקדוש ברוך הוא, על זה שמעשי ידיו מתו. כמו שמצאנו לגבי קריאת ים סוף, שהקדוש ברוך הוא אמר למלאכים שלא לשיר. כן, כי מעשי ידיי טובים בים ואתם אומרים שיר. אז ההזדהות הזאת של חזקיהו עם הצער של מעלה, זה חסרון הזדהות עם השמחה של האומה. ומי שלא שמח בשמחת האומה תחילה, לא יכול להיות המשיח שלהם. לעומת זה דוד לא עושה חשבונות כאלה. מה הקדוש ברוך הוא יש לו את הבעיות שלו, אני שמח בזה שכיסחנו את הצורה לאויב. כן? רואים את זה בהפטרה שאנחנו קוראים בשביעי של פסח, נכון? ויברך דוד את דברי השירה הזאת לשם וכו'. ושם רואים שהוא שמח בזה שהוא רומס את האויבים שלו.
בנפול אויבך אל תשמח.
בנפול אויבך אל תשמח. נכון. מה, תגיד את הפסוק בשלמותו בבקשה. אז אני אגיד לך אותו בשלמותו. בנפול אויבך, אל תשמח, וביקשלו, אל יגל ליבך, פן יראה השם ורע בעיניו, והשיב מעליו אפו. בסדר? שומע את הפסוק? בוא נבדוק. מה זה וישיב מעליו אפו? מעל מי? מהאויב, נכון? כלומר, תיזהר. אם אתה תשמח, אולי הקדוש ברוך הוא יעשה איזה חשבון, יראה שהאויב אולי יותר טוב ממך, ואז הוא ישיב מעליו אפו, ואז אתה תסבול מן האויב, נכון? זאת אומרת, מה משמע שבלפול? משמע שהאויב לא מת. רק נפל. הוא רק נכשל, הוא ניקש לו על יגל בך. אז עד אז, אל תשמח, חכה שימות. רק אחרי שהאויב מת, אתה יכול לשמוח. וזה מה שכתוב, וירא ישראל את מצרים, מת על שפת הים, אז ישיר משה. בסדר? זה המשמעות של הפסוק בפי הפשט, אני אומר. מלבד מה שיש הרבה מה לדבר על זה בהלכה, במדרשים,
וכו'. לא מדובר באויב
דווקא
יהודי?
האם לא מדובר דווקא באויב שהוא יהודי? כן, זה בדרוש. בדרוש אתה צודק, בגמרא כתוב מפורש, זה נאמר רק באויב יהודי ולא באויב גוי. אבל במדרש כתוב שזה נאמר על כל אחד. מה?
ואסור
לאף אחד כמוך, מה? ריחה, נכון, הוא לא
ריחה. יהודי?
מה? איך יכול להיות אויב יהודי?
בדיוק.
הכוונה שהוא אויב, או שהוא אויב אותי, הוא עשה עבירה, או שמדובר ביהודי שמותר לסנוע. אפילו ביהודי שמותר לסנוע, בפה לא יוכל.
זה ריחה, זה ריחה שהתחל בתור
המצוות. מה אתה אומר?
למשל,
יהודי שמותר לסנוע? למשל, הוא אדם. וואנונו, כן, למשל, כן. יש יהודים לפי ההלכה שמותר לפנות אותם. טוב, זה נדיר מאוד, כן? אני כאן מבקר שאף אחד לא יסיק מסקנות עד שהוא לא ידמע את הסוגיה הזאת כראוי, כן.
מה, הם היו ממש נקלע לישראל, זה יודעת מותר לפנות?
למשל, מי שבוגד באומה, כן, ודאי.
בקרת, אלו...
אני אמרתי לא להסיק מסקנות עד שלא נביא את הסוגיה ברצינות. כן? אבל כל פנים, דוד, הוא דרכה מזדהה עם שמחת האומה. כלומר, כדי להיות משיח אתה צריך להיות קודם כל לאומי. מעניין, יש מאמר על זה של רבי שלום מסס, זכרונו לברכה, שהיה רב ראשי של מרוקו ואחר כך התעלה ונהיה רב ראשי של ירושלים. הוא כותב לגבי יהושע בן נון. כתוב, ויקרא משה להושע בן נון יהושע. כשהוא שולח את המרגלים. אז מה? קראת את זה, נכון? אז הוא אומר, למה משה הוסיף יוד להושע בן נון? יה יושיעך מעצת מרגלים. כלומר, משה פחד שיהושע יושפע מן המרגלים, ולכן התפלל עליו, הוסיף לו יוד כדי לחזק אותו, יה יושיעך מעצת מרגלים. שואל רבי שלום מסס, למה הוא לא אמר ברכה כזאת, גם בכלב וליפונה?
אתה
לא
כבר
אהבת
הארץ.
מי נותן את השיעור? עכשיו, למה הוא לא נותן את הברכה הזאת גם לכלב וליפונה? אומר רבי שלום, כי לגבי כלב לא הייתה לו בעיה, כיוון שכלב היה, איך אומר שמה רבי שלום, הוא היה לאומי טבעי. לעומת זה יהושע בן נון, הוא גדל בבית המדרש, תלמיד חכם. תלמיד חכם עלול להתבלבל. לכן אני צריך להתפלל על התלמיד חכם שלא יתבלבל. מה שאין כן אדם שיש לו רגש טבעי לאומי, אנחנו לא מפחדים עליו. כן, רבנים היזהרו שלא טיפלו בהצעת המרגלים. אני חוזר כאן למערב, כל זה בא להגיד כי היה לו לדוד מעלתו בשלמות, ולכך יצא בנו המלך המשיח, שיהיה משלים העולם, שיהיה בלא חיסרון. וזה עיקר מעלתו של עולם, שיהיה לעתיד. אבל מה עם בת שבע? הוא הסביר לנו את אבשלום. מה עם בת שבע? למה הוא לא הסביר? מה? כי זה מובן מאליו. זה בעיה פרטית שלו. זה לא פגע בעם ישראל. זה פגע באוריה החיתי, אבל זה לא פגע בעם ישראל, ולכן בכלל לא ראה מהר"ל לנכון להתייחס לזה. כן.
הרב קוק אומר שהדרגה הכי גבוהה זה הכלל אנושי. מהשיר ש...
כן, נכון. נכון.
אז מה? כאילו מלך המשיח לא מגיע לדרגה הכי גבוהה?
אתה שואל שאלה יפה, אני חוזר על שאלתך. הרב קוק אומר שיש מדרגה למעלה מן הלאומי, זה הכלל אנושי. ואז יוצא לפי זה שהמלך המשיח הוא לא מגיע למדרגה הגבוהה ביותר. תשובה, המלך המשיח הוא לא רק כלל אנושי, הוא אפילו כלל קוסמי. כלל קוסמי. אלא שהוא יודע, המלך המשיח, שתיקון העולם בא מתיקון האומה. היינו שם באורות הקודש חלק ב', עמוד תו ממהה. ששם הרב קוק מסביר שאחרי השיר הרביעי יש השיר החמישי. השיר החמישי זה שירת ישראל, הוא קורא לזה, וזה כולל את כל השירים ביחד. חלק ב', עמוד תו מם, דלת תו מם ה. בפרק הנקרא שיר מרובע. עיין שם כתב, ודעת לנפשך ינעם. למה שאני לא אקרא את זה עכשיו? פשוט מאוד. זה טוב שיהיו שיעורי בית, שהשיעור לא יהיה רק קבלה פסיבית של תוכן, אלא שאדם ידע שהוא צריך לעיין במקור זה, מקור זה, להשתדל לקבל את השיעור באינטרנט, או את הקלטת למטה, או להסתכל בהפניה שאני מפנה אף אחד אומר, זה עושה את האדם לאקטיב. זה עושה את השיעור לא נגבר, אם אני קורא. כן, טוב, זה גם טענה. ובכן, רבותיי היקרים, אנחנו בזאת עוברים בצעדי ענק לעבר פרק למד דלת. קבלו אותו, כן, מה אתה אומר?
הבעיה של יהושע זה קצת לא מובן, זה שאין לו בן בגלל זה נפסל. הרי זה תלוי לקדוש ברוך הוא, זה לא תלוי בו.
זה לא מקרה שאין לו בן.
בסדר, אבל...
ליהושע אבינו אין בן, למה? זה לא עבירה, אבל זה אומר משהו. יש חיסרון.
למרות שזה לא תלוי בו.
זה תלוי בו.
כל השאר זה...
למה זה לא תלוי בו? אם היה ראוי, אז היה לו בן. ומה זה לא ראוי לו? זה שזה לא תלוי בו. תלוי. מה? לא הבנתי, אתה שואל שאלה?
אם היה לו בן, זה יכול להיות שהוא היה ממשיך את מיטת יהושע, שהיא לא הייתה מספיק חזקה להניג את העם.
ההפר, אם היה לו בן, זה סימן שיהושע חזק. אוקיי. ובכן, עבודה יקרים, אנחנו בזאת עוברים לפרק למד דלת בסוגיה. שהיא תמיד אפופת מסתורים, סוגיית עשרת השבטים. עשרת השבטים, איפה הם מסכנים, עשרת השבטים? מאז שתגלת פיל עשר ושלמן עשר הגלו את עשרת השבטים, נעלמו עקבותיהם. נכון? ממלכת ישראל הושמדה והוגלתה, בימי חזקיהו מלך יהודה, ועד דצמבר הזה אנחנו מחפשים אותה. והיסוד של עשרת השבטים הוא יסוד חזק באומה. הוא הכוח הלאומי, כוחו של יוסף. אז מה עניינם, איפה הם וכו'. בימינו יש קצת חיפושים, כן? אומרים שמצאו חלק מהם. וזה מסימני הגאולה המובהקים. אבל בינתיים אנחנו עדיין בחיפוש. כלומר, אנחנו בעיקר היום תחת הדומיננטיות של שבט יהודה, עד כדי כך שאנחנו נקראים בשם יהודים. כי נעלמו לנו עשרת השבטים. התבאר לך, כי בזמן המשיח, אז יהיו ישראל אחד ומלך אחד לכולם. מי אמר את זה? שיהיה מלך אחד לכולם? לא. יחזקאל, הנביא יחזקאל, אומר את זה במפורש, כשהוא מתאר את החיבור של שני העצים, עץ יהודה ועץ אפרים, בסוף מלך אחד יהיה לכולם למלך. אבל קודם שיבוא המשיח, אין ראוי שיהיה בעולם התאחדות, שיהיה העולם אחד לגמרי. כי העולם הזה הוא עולם הטבע, והטבע יש בו פירוט. לכן זה מתבטא גם בתחום הרוחני, ההנהגה של עם ישראל, יש גם כן פירוט.
העולם הזה לא נוצר, עם ישראל לא נוצר מפורד מלכתחילה, הם יהיו מיוחדים, ואז...
עם ישראל לא מפורד מלכתחילה, למה אתה אומר את זה? כמה אנשים היו לו ליעקב אבינו? לפחות שניים, נכון? נכון, אז זה כבר אומר שיש פירוט בזהות שלו. הוא לא לגמרי כולו בעלה של רחל, או כולו בעלה של לאה. יש פירוט באישיות שלו.
בסדר, אז אנחנו לא יהיה, אז אנחנו לא יהיה אחד. אנחנו עושה
ב... בימות המשיח יהיה.
למה, איך? הוא
יראה
לנו של רחל ולאה?
משהו כזה. והנה היא לאה. כן, והיא בבוקר, והנה היא לאה. אז בלילה היא הייתה רחל, אומרים חזק. שהתנהגה כמו רחל. אז עתיד לבוא שתי הבחינות האלה מתאחדות. אבל ברור שיש פה איזשהו כאב. אגב, זה כמו שלעתיד לבוא, סוכות ופסח הם ביחד. אז האביב והסתיו זה אותה עונה. איך תבין את זה? זה צורת חיים אחרת. ובמדרש, איכה רבה פתיחתה כפדל. כמה פתיחתות יש לאיכה? 36.
פרקים?
זה פרקים? לא, לא כתוב פרקים. זה פתיחתות. לא, זה לא פרקים. באיכה רבה יש 36 פתיחות, הקדמות, למדרש עצמו. או לפני שהמדרש מפרש את הפסוקים, הוא קודם כל נותן 36 הקדמות. הנקראות פתיחתות, או פתיחתה דאיכה רבתי. למה 36? גימטריה איכה. גימטריה של איכה זה 36. ובמדרש, אמרה רחל לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, גלוי לפניך שיעקב בעלי, אהבני אהבה יתרה, ועבד בשבילי 7 שנים. ובהשלימו אותן 7 שנים, בגיע זמן נישואי, נישואי בעלי, יעץ אבי לחליפני לבעלי, בשביל אחותי. והוגשה עליי הדבר מאוד, כי נודע לי העצה. והודעתי לבעלי ומסר לי סימן שיקיר בני ובן אחותי, כדי שלא יוכל אבי לחליפני. וגמלתי חסד עם אחותי ומסרתי הסימנים לאחותי, ולא קינאתי בה ולא הוצאתי לחרפה ולבושה. ומה אני שאני בשר ודם, עפר ואפר, לא קינאתי לצרה שלי ולא הוצאתי לבושה וחרפה. ואתה מלך חי וקיים רחמן, מפני מה קינאת על עבודה זרה שאין בה ממש, והגלית בניי ונהרגו בחרב ועשו אויביהם בם כרצונם? מיד נתגלגלו רחמיו של הקדוש ברוך הוא ואומר, בשבילך רחל אני אחזיר את ישראל במקומם. הדהו דכתיב, כה אמר השם, קול ברמה נשמע, נהי בכי תמרורים, רחל מבכה על בניה, מענה היא מנחם על בניה, כי איננו. וכתיב, כה אמר השם, מנעי קולך מבכי ועינייך מדמעה, כי יש שכר לפעולתך, נאום השם, ושבו מארץ אויב. וכתיב, ויש תקווה לחרתך, נאום השם, ושבו בנים לגבולם. עד כאן המדרש. כלומר, זה מה שיש תקווה. אגב, מעניין, היה יהודי אחד בשם מקס נורדאו. שמעתם עליו? מקס נורדאו. שמעת עליו? הרצל, שמעת עליו? הרצל היה לו חבר בשם מקס נורדאו, ששכנע אותו, כלומר, כשהרצל הגה את הרעיון של מדינת היהודים, מישהו אמר לו שהוא פסיכי, שהוא צריך טיפול פסיכיאטרי דחוף. אז על הרצל זה פעל, הוא שאל את עצמו, אולי אני לא נורמלי? הלך לשאול את חברו מקס נורדאו שהיה פסיכיאטר, או פסיכולוג, לא זוכר. שאל אותו, האם אני משוגע או לא? למה אתה אומר את זה? הוא סיפר, אני חשבתי על הקמת מדינה יהודית בארץ ישראל. אז נורדאו הקשיב, אמר לו, אני איתך. ואז הוא נהיה מספר 2 בהסתדרות הציונית. לא? כלומר, המשנה להרצל היה מקס נורדאו. מעניין, איך מקס נורדאו חשב על הרעיון הציוני? אז הוא מספר בעצמו, שפעם אחת הוא ראה ילדה קטנה, שיצאה מבית הספר היהודי, והוא שאל אותה, מה למדתם היום? והיא סיפרה לו, למדנו על רחל אמנו, שקבורה בדרך, בגלל שהיא מצפה שעם ישראל יחזור לארץ. אמר, כשהוא שמע את הדבר הזה, זה גרם לו לחשוב שעם ישראל עוד יחזור. כלומר, אם אחרי אלפי שנים, עדיין ילדים קטנים בעם ישראל אומרים את הסיפור הזה, זה סימן שעם ישראל יחזור, וזה מה שאימץ אצלו את הרעיון הציוני. וזה באמת, וזה הוגשמה נבואה. שבזכות רחל, ישראל חוזרים לארץ, כי אלמלא מקס נורדאו, הרצל היה נכנס לבית חולים פסיכיאטרי. אבל יש פה דבר גדול. טוב. אגב, נורדאו היה אדם מאוד מעניין. אספר לכם סיפור עליו. הוא התחתן. וכשהוא התחתן, כל ההסתדרות הציונית וכל העולם היהודי רעש. אמרו, מה? עם גויים? ומעניין, הוא אפילו שלח מכתב להרצל, הוא אמר, אני לא מבין מה שיש לו כולם ביהודי, אני רק חתלתי. תראו עד כמה שהיהודי רחוק. כן, אז הרצל כותב לו מכתב בחזרה, שבו אומר לו, א', מזל טוב לחתונה שלך. ב', הוא אומר לו, נדמה לי שכאשר עם ישראל יחזור לארצו, יהיה יותר נוח להכניס אלמנטים מבחוץ מאשר עכשיו. ג', נדמה לי שיש לך תקדים מפואר, כמדומני שמשה נשא מדיינית. טוב, יש הרבה מה להתבונן לדבר הזה, כן, זה נראה נורא, כן, אבל צריך להבין מה הולך בנפשות של האנשים האלה שהגאולה עוברת דרכם, כן, איך הדברים האלה צריכים בירור אצלם.
מה לרב?
כן.
ומצא בעצמו
ניצר
את הבן שלו.
חס ושלום. זה השמצה שפלה, מה שאמרת
עכשיו.
זה לא נכון. זה שהבן של הרצל התנצר, זה נכון, אבל זה לא שהרצל ניצר את הבן שלו.
לא, אבל הרצל בעצמו כתב משהו על הקטע של הנצרות.
הרצל כתב משהו על הקטע של הנצרות. מה הוא כתב?
זה ש... זה
בדיוק
את הדברים.
כן, זה מהשמצות של הרב אמנון יצחק. שהוא אומר שכתוב ביומנים של הרצל שצריך שעם ישראל יתנצר כולו. נכון? נכון. מעניין, מתי הרצל כתב את זה? כשהוא היה צעיר, הוא רצה לפתור את בעיית האנטישמיות, הוא חשב שעל ידי שכולם יתנצרו, זה יפתור את הבעיה. מה קרה אחר כך? הוא חזר בתשובה מזה. מזכירים לבעל תשובה את מה שעשה? זה איסור דאורייתא. ברור, זה פשוט עניין של תיארו, אנשים פשוט לא מבינים. הציונות הייתה התיקון של הרצל למחשבה הזאת. ברור? אז זה פשוט השמצה שפלה, שאין כמור. מעניין מאוד שיש על זה קלטת, שנקראת הרצל והציונות. מעשי ידל. אתה יכול להשיג אותה במולטימדיה של מכון מאיר, שם קלטת הרצל והציונות, שם זה תשובה לכל הקלטת של הרב אמנון יצחק, שגם היא נקראת בשם הרצל והציונות.
כזה שמעתי.
אז שמעת, כן, שמעת את הקלטת של הרב יצחק, אבל אתה, במקום שבו אתה לומד, ויש גם כן קלטת בשם הזה, אתה לא שומע?
נו, זה קיים.
נו, אז ברוך השם שהגעת ליום הזה, ועכשיו אנחנו מפרסמים לעיני כל העולם כולו, היהודי והגוי, שיש קלטת של הרב שרקי, הנקראת הרצל והציונות, ששם מושלים אחור כל דברי הבלע שטענו נגד הרצל, שליחה לרבנן, זכותו יגן עלינו אמן. אגב, אני רוצה להגיד לך עוד משהו בנושא הזה. היה רב אחד בקלויזנבורג, הרב גלזר. קלויזנבורג זאת עיר בהונגריה, צ'כוסלובקיה, שם בקיצור, האזור של כל תלמידי החתם סופר. בהונגריה, 98% מהרבנים היו נגד הציונות בחריפות. בעיר קלויזנבורג, שהיה שם אחד מצאצאי החתם סופר, הרב גלזנר, שהיה מגדולי האומה ממש, ובשבת בבוקר, יום אחד, הוא אמר שהוא מקווה שהוא בגן עדן ישב ליד רגליו של הרצל. אחרי הצהריים, הרב של קלויזנבורג היה הבן שלו. הוא פוטר באותה שבת. בשבת, אך במנחה, מינו את הבן שלו. הרב עקיבא גלזנר. אחרי השואה, הרב עקיבא גלזנר הגיע לארץ ישראל וכתב וידוי שבו הוא אומר, אני טעיתי וכל גדולי הרבנים בהונגריה טעו כשהתנגדו לציונות. חזר בתשובה למה שעשה להבין. בספר שבו הודפס הוידוי הזה, הודפס מחדש על ידי הבן של הרב עקיבא גלזנר. והוא השמיט את הוידוי הזה. כלומר, הנכד עשה על הבן מה שהוא עשה על הסבא. בסדר? צריך לזכור את הדברים האלה, אז כדאי לדעת, כי במקומות אחרים לא יספרו לכם את זה. אולי הבן של הנכד יתקן את זה. אולי אם הוא שומע אותנו עכשיו. אולי הוא יעשה משהו. הוא מובא בכמה מקומות, כעת אני לא זוכר בדיוק. הוא נכתב בגרמנית, תורגם למספר ספרות.
זה לא חוכמה לעבור לבן אדם, כאילו, לבן אדם, לעבור למי שכן טוב, נגיד לסנציר, נגיד שכן, הרבה יש לכם ככה סורי, תראה לי. הוא לא יוכל לראות את זה אצלו,
כי
זה
אמר, הוא שמיט את זה. לא, זה מודפס בגלל המקומות, אני כעת לא יודע איפה זה מודפס, אני אפשר למצוא. תיכנס לאינטרנט, חפש הרב עקיבא גלזנר, www, לא יודע מה, תמצא. בימינו אין דבר שאי אפשר למצוא, כמעט. כן, אני לא גמרתי עם נורדאו, כן, לא אתה אומר? כן, נורדאו, מקס נורדאו, כשהרצל נפטר, ביקשו ממנו שהוא יעמוד בראש ההסתדרות הציונית. והוא סרב, הוא אמר, אינני יכול, כי יש לי קטן בחיי. למה הוא התכוון? לאשתו. ועל זה נאמר כבר בחז"ל, כל העושה דבר עבירה ומתבייש בו, ומתבייש בה, מוחלים לו על כל עוונותיו. כן, אגב, בסוף ימיו הוא חזר בתשובה, היה מתפלל במדריד בבית הכנסת שלו. כן, איפה היינו? אגב, אגב, הבת שלו, מקסה נורדאו, מקסה, כן, קראו לה מקסה נורדאו, היא כתבה ספר, יחד עם האמא שלה, אנה נורדאו, ושם היא מספרת איך מקס נורדאו יצא מן הדת, איך הוא חזר בשאלה. היא מספרת ש... בהתחלה הוא ידעתי, כשהוא היה ילד הוא ידעתי, איך הוא עזר? בגיל 15-16, אמרו לו שאסור לו להסתכל בכהנים בזמן ברכת כהנים. ואמרו לו שמי שמסתכל בכהנים, עיניו כהות, נהיה עיוור. הוא רצה לבדוק אם זה נכון. הסתכל, לא קרה כלום, המשיך לראות, נהיה אפיקורס. ככה סיפור. בסוף ימיו הוא היה עיוור. זו זכות עצומה. זאת אומרת, הוא זכה שהתקיימו בו דברי חז"ל. משהו מצל מריה, מילה נגיד, כן. טוב, כן, מה אתה רצית לומר?
איך במדרש, אנחנו רואים רחל אומרת שבגלל המעשה הלכאורה אולי פרטית שלה, שהיא לא רצתה לבייש את אחותה, איך זה בעצם מקנה זכויות כל העם?
פשוט, כי המעשה של רחל הוא המעשה שמכוחו נולד עם ישראל. כלומר, זה המעשה המייסד. מכוח המעשה המייסד, זה כבר לא מעשה פרטי, זה מעשה לאומי. שייך לכלל. טוב, האמת היא שהמהר"ל שואל את השאלה שלך. הנה, המהר"ל כאן אומר, ומדרש הזה נראה קשה. כי בשביל שרחל קיבלה עליה באהבה ולא באישה אחותה, למה היא יכולה הקדוש ברוך הוא לישראל? שעבדו עבודה זרה. אבל ביור עניין זה, כי בשביל שידעה רחל שיעקב ראוי בפרט לזה שלא יהיה לו אישה אחת, שאם היה ליעקב אישה אחת היה זרעו שם 12 שבטים בלתי מחולקים, ודבר זה אין ראוי שיהיה בעולם הזה שהוא יהיה ישראל אחד, ולכך קיבלה רחל דבר זה באהבה. אף שידעה רחל כי היא עיקר אשת יעקב והיא ראויה לו בפרט, ידעה גם כן שאין יעקב ראוי שיהיה לו אישה אחת בלבד, ולכך קיבלה דבר זה באהבה, מאחר שאין העולם ראוי לכך. ומכל שכן, השם יתברך שהוא חי וקיים. אף אם עבדו עבודה זרה, דבר זה מפני שלעולם הזה ראוי שיהיה בו השם אחד, עד לעתיד. למה בכלל יש עבודה זרה? כי יש חילוק בעולם, יש פירוק בעולם. אז מה אומרת רחל הקדוש ברוך הוא? מה אתה רוצה? זה העולם שיצרת. זה עולם שבו מלכתחילה יש בו עבודה זרה, לא יכול להיות אחרת. ולפיכך משהו טבע העולם הזה, ראוי שיהיה בכל השם יתברך, כי מפני שאין אחדות בעולם הזה, הוא שגורם לישראל לחטוא, שזהו החיסרון שהוא בעולם ומנהגו. ולך רחל היא מבקשת רחמים, שהרי בה נראה שהעולם הזה מסוגל שיהיה בו שניות וצרה בעולם הפירוד, שאינו מסוגל לאחדות. שאם לא היה מסדר העולם להיות בו צרה, לא היה דבר זה, צרה הכוונה יריב, כן, מתחרה, לא היה דבר זה לאבות, שהאבות הם עיקר העולם בסדר שלו. וכיוון שמצאנו שהיה עניין שלהם להיות להם צרה ושניות, וכמו שהיה לרחל, אם כן עניין זה ראוי לעולם הזה, ולפיכך רחל בפרט מבקשת רחמים בלבד, ואבן זה היטב.